התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רדי.
Great shot.
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי אורח מאוד מאוד מיוחד, אמיר גולדברג, שדר ערוץ הטלוויזיה של איגוד הכדורסל ומקים הפודקאסט הנהדר צעד וחצי מדברים ליגה לאומית. אז קודם כל אמיר, מה שלומך?
אהלן משה, מה העניינים? אני בסדר גמור.
אז קודם כל, כיף שאתה איתנו, ואנחנו עוד נדבר על השידורים ועל הפודקאסט הבאמת ייחודי שלך, על הליגה הלאומית, ובכלל על הליגה הזאת, בטח כשאנחנו נמצאים רגע לפני גמר גביע הליגה הלאומית, בין אליצור נתניה לאליצור שומרון, כמובן גביע המדינה של הליגה השנייה. אבל קודם כל, אנחנו נעשה פינה שלא עשינו הרבה זמן בפודקאסט, או שמייתנו לעשות לאחרונה, וזה לבחור שחקן אחד שלא שמים לב אליו מספיק, והפעם נחיל את זה על הליגה הלאומית. אז לאיזה שחקן לדעתך לא שמים לב מספיק בליגה הלאומית?
דווקא העונה, אני חושב שבהיעדר זרים, שמים לב יותר מדי לשחקנים בלאומית. התשומת לב ממש גדולה על כולם, אפילו על שחקני ספסל. האמת, אין לי מישהו ככה מיוחד להצביע עליו, שחקן שלא שמים אליו לב, אבל אני אגיד שחקן שככה נעלם לנו טיפה מהרדאר אולי, בעיקר בגלל שהוא נפצע לאחרונה וממעט לשחק, אבל מאוד מקווה שמחר נראה אותו בגמר, יובל לוין. שחקן שלדעתי הוא בין הראשונים אצלי שאני מחשיב אותו לאחד שיעשה את הקפיצה לליגת העלונה הבא. שחקן בעמדה שאין לנו הרבה. הוא ארבע חזק שיכול גם להיות בשלוש, בלאומית אפילו יכול להיות בחמש, עם כלייה רכה וראיית משחק מאוד יפה, מאוד טובה. אני אישית שחקן שאני מאוד אוהב.
עד משמעית, אם כבר אנחנו נוגעים ביובל לוין, אתה יודע מה הסיכויים שהוא ישחק?
את האמת אין לי מושג, אני מעריך ש... אני רוצה להגיד שהוא כן יעלה, אני רוצה מאוד להגיד, אבל בפועל אין לי תשובה לזה.
טוב, אז אמן תהיה התפתחות יוצאת דופן. ואני אבחר באלכס צ'וברוויץ', כי אנחנו מדברים על ליגה של צעירים, אבל עדיין יש כמה ותיקים שעושים דברים מאוד יפים, ואת אלכס צ'וברוויץ' ראיתי במשחק של נהריה מול שומרון, שלט במשחק מתחילתו, ואומנם סיים עם אחוזים מאוד נמוכים לשתיים ומקו העונשין, אבל ההשפעה שלו על המשחק הייתה עצומה בזכות הגובה שלו, וגם כיף לראות שחקנים כאלה שעדיין כאן איתנו. הוא היה אמור לפתוח את העונה באפולה בליגת העל, ובסוף ירד חזרה ללאומית. גם אתה אוהד אפולה, ונגיע לזה בהמשך, אבל זה השם שאני בוחר בו, ושימשיך להצליח. אז עכשיו אנחנו רגע לפני שנדבר יותר עליך, אשמח שתספר איך אתה מתמודד עם המצב במדינה בעקבות המלחמה, איפה זה פוגש אותך באופן אישי.
בשביעי לאוקטובר קמתי כמו כל המדינה לבוקר קשה מאוד בלשון המעטה. אוטומטית יצרתי קשר עם המפקדים שלי במילואים, והבנתי שזה משהו... שאנחנו נמצאים פה בסיטואציה שהיא לא כל כך מוכרת לנו. זה משהו שאתה יודע, בסיוטים הכי גדולים שלנו, אני חושב שאף אחד לא מאמין עדיין למה שקרה. ומאז אותה שבת שחורה, 105 ימים שהייתי במילואים, עד בעצם תחילת חודש ינואר, שבפלוגה שלנו כמעט כולה שוחררה, חלקים מאיתנו העבירו לפלוגות אחרות כזה לתת עזרה. אני הייתי מהחבר'ה שהחליטו זהו לגרוע, כמובן מחכה לחזור יש אולי אומרים שסוף אפריל, סוף מאי, לא... כמו, בשבילי זה כמו נבחרת, אתה יודע, רק מחכה לזימון ולצאת לשמור על הבית.
וואו, אז כל הכבוד לך, ויש באופן אישי אנשים שהכרת שנפלו במלחמה?
היו חבר'ה, כן, שהיו במסיבה, חבר'ה שהכרתי, לא אישית אמנם, אבל כן, הכרתי, וגם מי שלא הכרתי, הכאב הוא עצום, כאילו הכרתי אותם יותר מדי טוב אפילו, מרגיש לי.
לגמרי, ועכשיו נעשה את המעבר החד הזה בחזרה לכדורסל, ואשמח שתספר על תחילת הדרך שלך בעולם הכדורסל. מתי הייתה הפגישה הראשונה שלך עם הענף?
פגישה ראשונה, משהו כמו גיל 6-7 כזה, אימא החליטה לרשום אותי לחוג. הגעתי, לא כל כך הבנתי, אני הייתי יותר בהתחלה טיפוס של כדורגל. פחות התחבא, לא הבנתי כל כך מה זה כדורסל, איך, פה, שם. ואחר כך פשוט התאהבתי. המשכתי לשחק ו... איפשהו בגיל 15-16 הפסקתי, בגיל 17 עוד ניסיתי לחזור שוב, לא, כבר לא עבד. ובעצם מאז הצבא, איך שסיימתי את הצבא בסוף 2018, עשיתי קורס תקשורת ספורט אצל נדב יעקבי ורפאל קבסה בספורט פאנל. ואיך שסיימתי, פשוט פניתי לכל גוף תקשורת שרק מוכן, יהיה מוכן בכלל לשקול לקבל אותי. התחלתי ברדיו כל רגע. ממה, אני כבר, אני נראה לי ממשיך לשאלה אחרת שלך אולי. אבל התחלתי
אתה יכול
ברדיו כל,
להמשיך.
התחלתי ברדיו כל רגע, הייתי משדר ליגה א' צפון בעונה הראשונה שלי, התחלתי בעונת הקורונה. הייתי משדר בליגה א' צפון, חרשתי פה באזור עפולה לא מעט מגרשים, ואחרי עונת הקורונה, ממש רגע לפני שנעצרה הליגה, הייתי אמור לקבל שידור ליגה לאומית ראשון שלי, משהו שלא יצא לפועל, ואת האמת אפילו די בייס, הרגשתי שכשהתחילה הקורונה, אמרתי גם ככה, אף אחד עוד לא מכיר אותי וזה ועד ה... חצי צ'אנס הזה שאני אמור לקבל פתאום, אז הנה זה נהרס. וממש הרמתי ידיים, עזבתי כבר את התחום. הלכתי לעבוד במפעל, ואמרתי לעצמי, אם זה צריך לקרות מתישהו זה יקרה. ומבחינתי אני מתעסק עכשיו רק במשחקים של עפולה, אם בכלל אפשר ללכת אליהם. כי אז היה הגבלת קהל כמובן. ואז פתאום הגיעה הפלטפורמה של הליגה הלאומית בכדורסל. הייתי תמיד פעיל שם בתגובות בתור אוהד. וקיבלתי את הפנייה ברגע שחיפשו שדר. בלי לחשוב פעמיים הסכמתי. וכל השאר זה היסטוריה.
וואו, אז באמת מדהים. ועכשיו אשמח שתספר קצת על תפיסת העולם שלך לגבי תפקיד השדר. האם היה לך איזשהו מודל לחיקוי שהסתכלת עליו? האם אתה אוהב שדרים שממש מדברים בכל רגע, או דווקא משחררים לפרק זמן מסוים? ספר קצת על זה.
תפיסת העולם שלי בתור שדר, קודם כל אני חושב שברגע שהאיש שמעביר לך את חוויית המשחק שלו, יש לו אהבה ותשוקה למשחק הזה, אני חושב שזה פה לדעתי זה מאוד חשוב, בלי קשר לכמה שאתה יודע ולא יודע, בסופו של דבר אתה מעביר רגשות, אתה מעביר מה שקורה לפרקט, אני מקווה שאני עושה את זה בצורה הטובה ביותר. המודלים לחיקוי, אין ספק, בתור ילד כמובן היה לי שדר אחד שהוא היה מעל כולם בכמה רמות, מאיר איינשטיין זיכרונו לברכה, שאחת הסיבות גם שאני מעריץ מאוד גדול שלו, כי הוא לא היה שדר של תחום אחד, למרות שהוא היה אולי מזוהה יותר עם הכדורגל ופה, אבל הוא היה משדר הכל, ובסופו של דבר החלום שלי זה גם, זה לעשות הכל, לא להיות בקטגוריה אחת רק, ולאט לאט נגיע לשם. כמובן שמגיע גם, יש לנו בארץ לא מעט שדרי כדורסל מעולים, באמת מעולים, שמכל אחד מהם אני לוקח טיפה ומשתדל, אם זה בידע ובחוכמה כמו אלפרין ועידו גור, ואם זה בכל מיני, נגיד, סלוגנים וקאץ' פרייזים כמו גיל ברק כזה, לנסות להטביע משהו. אני לוקח מכל אחד קצת, ובסופו של דבר ננסה להביא את אמיר גולדברג.
וואו, יפה מאוד. זאת באמת תשובה יפה. ועכשיו נעבור להקמת הפודקאסט צעד וחצי, מדברים ליגה לאומית, שקודם כל אני חייב להמליץ על הפודקאסט. זה באמת, אני נהנה מכל פרק ותמיד מעניין, תמיד עם
תודה
אורח
רבה.
מסקרן. אז ספר קצת על הרעיון להקים פודקאסט על ליגה לאומית בכדורסל, שזה משהו די נדיר שאנחנו לא נוהגים לראות פה. תכניס אותנו קצת להחלטה הזאת.
אתה יודע, בכל מקצוע, בכל דבר שאתה עושה, אתה צריך לבוא עם איזשהו ייחוד לפעמים. ופה ניצלתי את הייחוד שלי, יש לי זיכרון, את האמת זה מה שאני מגלה עם השנים, פעם חשבתי שזה רק אני מיוחד כזה, עם זיכרון טוב, כולם זוכרים טוב, אז אני כבר לא כזה מיוחד. והליגה הזאת לא, לדעתי עדיין לא זוכה לחשיפה שמגיעה לה. ויש כאן שחקנים מאוד מוכשרים, אנשים שוכחים שרוב הנבחרות הצעירות שמביאות את המדליות בקיץ מורכבות משחקנים של ליגה לאומית, שכשהם מגיעים למעמד הזה, מלבד השדרים וכמה עכברי כדורסל, לא באמת מכירים את השחקנים הללו, ולדעתי זה סוג של עוול. ולקחתי את זה צעד קדימה, אני ניצלתי את הכישורים החברתיים שלי עם השחקנים. מהרגע הראשון שאני משדר, אני משתדל ליצור כל משחק קשר עם שחקן שניים מכל קבוצה שאני משדר. וברוך השם זה עובד, ועוד יותר כיף זה שהשחקנים נהנים לקריאות שלי לבוא להתראיין, ויש כאלה שרושמים לי מתי תורי, שזה בכלל, פה אני מבין שעשיתי משהו. ויש גם לא מעט אנשי מקצוע שפונים אליי ומאוד רוצים להגיע, ו הפודקאסט כרגע הוא בפלטפורמה של נטו אודיו, ואני אמרתי ברגע שזה יהיה כבר וידאו יותר מושקע, אני בתהליך של בניית אולפן, ברגע שזה יצא לפועל הכל, אז גם הפאנל יגדל, מה שנקרא, וגם כמות המשתתפים בפרק, שרק נשתפר.
אז זה באמת מדהים, וממה שאני רואה גם, אתה נפגש עם השחקנים, נכון?
כן. כרגע אני ממש פיזית נוסע אליהם עם המחשב נייד ועם מיקרופון, פשוט יושבים, מדברים
וואו,
ונהנים.
אז זה באמת אדיר. ועכשיו נקשר את זה לגמר גביע הליגה הלאומית בין אליצור נתניה לאליצור שומרון, וראיינת השחקנים שהשתתפו במשחק, כמו למשל אלון דרוקר לאחרונה בפרק האחרון שלך. אז אנחנו מן הסתם כנראה גם ניגע בו, אבל קודם כל בוא נדבר על המאצ'אפ המרתק על הקווים, רובן נייברגר שמצליח כבר שנים בנתניה מול דרור כהן שעושה דברים יפים בשומרון ועבד שנים כעוזר מאמן נבחרת ישראל, אימן בליגת העל.
דרור כהן,
מה
למי
עדיף?
שגם שוכח, אלוף הליגה הלאומית בעונת 2010-11 נראה לי, מ"ם כף
נכון,
הבקעה.
כן, אז נכון, באמת יש לו רזומה מאוד מכובד לשניהם בעצם, רובן נייברגר ודרור כהן. אז מה אתה יכול להגיד עליהם כמי שעוקב אחרי הליגה שנים?
שמדובר בשני אנשי מקצוע שמאוד חשובים לליגה הזאת. רובן הוא סוג של סמל בנתניה, כבר עונה חמישית או שישית שהוא כבר על הקווים, מתוכם אפילו רשומה עליית ליגה אחת שלא יצא לפועל. אגב, העונה בנתניה כבר יש אולם מוכן, במידה והקבוצה עושה השנה את המשימה, אז הפעם שום דבר לא ימנע ממנה את ההצטרפות אל הליגה הבכירה. הפרויקט שם של שחקן אמיתי זה פרויקט מאוד, שהוא גם מאוד חשוב לדעתי לליגה, ואחת הסיבות אני חושב שנתניה באמת מצליחה, אני לא רוצה להגיד רק בגלל שיתוף של שחקנים צעירים, כי ראינו הרבה קבוצות דווקא שכן משתפות צעירים, והן דווקא מאוד סובלות מזה, והיו יורדות ליגה ונאבקות בתחתית מכיוון היעדר ניסיון. ופה אתה בעצם מקבל אפילו, נקרא לזה לא את היהלומים מהנוער, למרות שהעונה ספציפית הם כן לקחו שחקני נוער מוכרים ומשהו שלא היה בעונות קודמות, כי נגיד איתן בורג הגיע די שם לא מוכר וחסר ניסיון, וגם עכשיו אם אני חוזר אחורה, אם היו אומרים לי במשחק הראשון שלו מול רמת גן, שהוא גם אמנם מתפוצץ והיה נראה טוב, אם היו אומרים לי ששנתיים אחרי זה הוא הולך להיות שחקן משמעותי בליגת, לא הייתי מאמין, עדיין לא הייתי מאמין. הייתי חושב שהוא צריך לעבור אולי עוד טיפה. ונתניה מומחית בדבר הזה, ובכללי אנחנו רואים אותה כל פעם פותחת העונה כזה, משחק שניים כזה טיפה מאוססת, ואז פתאום מתחילה לרוץ, ממש הרגע נעצר לה המומנטום עם הפסד לאשקלון, של כמה? של 5 משחקים ללא הפסד, משהו כזה.
עכשיו המאזן הוא 10-6, אני לא בטוח כמה ניצחונות רצופים היו לפני, אבל כן הרצף ניצחונות.
היה רצף מרשים אפילו, כן, היה תבוסה לחיפה, ומאז אותה תבוסה קבוצה עלתה על הגל. גם לפני התבוסה אגב היו 2 ניצחונות רצופים back to back על הבאזר של אריאל אייזיק.
נכון. ומה אתה יכול להגיד על דרור כהן והעבודה שלו בשומרון?
דרור כהן, את האמת, נכנס לנו לתודעה כבר, כמו שציינתי, אלוף הליגה עם ממקף הביקה. אגב, מהשחקנים שמשחקים עדיין בליגה, פול דילייני היה אצלו אז, היה גם המצטיין בסדרת הגמר עם הפועל תל אביב. מאמן שקצת נעלם לנו מהתודעה, עניין של היה מאמן ראשי, ירד לתפקיד עוזר המאמן במגוון קבוצות. בראשון לציון לפני 2 זכינו שוב לראות אותו חוזר לתפקיד המאמן הראשי. לצערו משהו שלא כל כך עבד ובסוף ירד איתם ליגה. אבל בשומרון אנחנו רואים אותו מצליח לאחד גם בעונה שעברה קבוצה צעירה וחסרת ניסיון ולהפוך אותה לפרקים למועמדת לפלי אוף. העונה אני חושב ש פשוט נוצרה המשכיות טובה משומרון, לא מעט, גם, את האמת, אני מאוד הופתעתי שגם פליישר, גם שולמן וגם יובל לוין נשארו בשומרון העונה. תוסיף לזה את ילדי מכבי תל אביב שעובדים עם אלפרין, וגם דרור כהן שהוא גם מנהל מחלקת נוער שם משהו בגני תקווה של מכבי תל אביב. אז הוא גם מכיר קצת את החבר'ה, אני מזכיר כמובן שרוב החבר'ה שהגיעו אליו הם חברים מאוד טובים של ילד שהוא די מכיר, לא? זה אורי כהן אחד. אז
אז בוא באמת ניגע בנקודה הזאת, כי יש מאצ'אפ בין דרור כהן לאורי כהן, אחד מהם יניף גביע, אחד יצא מאוכזב, אז בטח יש הרבה תחושות שונות שמתחוללות שם, כל אחד לא יכול להיות שמח ב-100% אם הוא מנצח, וגם לא עצוב ב-100% אם הוא מפסיד.
כן.
איך אתה רואה את העניין הזה?
את האמת זה ככה נתון פיקנטי שמאוד מוסיף לגמר. אני לא זכור לי בהיסטוריה של הליגה, לא, אולי אני קצת מגזים בהיסטוריה, אבל באמת לא זכור לי משחק של אבא נגד בן, אבל זה משהו שכן יש אבא, כשאבא מאמן ובן שחקן, אם זה היה אבא נגיד גם שחקן, פה היה באמת, פה זה היה יכול לבוא יותר משמעותית כמאצ'אפ, אבל בגדול, אני דווקא מה שמאוד מפתיע אותי זה ש, אתה יודע, אורי, מי שהחברים הטובים של אורי, בעצם אם זה שחר דורון, אם זה רועי בחר, גם יובל לוין אגב, שהוא אמנם שנה שנייה כבר בשומרון, אבל הוא מכיר את ה, הוא שיחק גם בנוער של מכבי תל אביב, והוא מכיר אותם משם, וכאילו כשחברים טובים משחקים, אתה יודע, רואים את זה בהרבה קבוצות, כשהקבוצה עם חברים טובים זה גם משהו שמביא לתוצאות מאוד טובות. ומאוד מפתיע שפתאום הם החליפו את החבר, מה שנקרא שחר ובכר, החליפו את את החבר באבא שלו פתאום. זה, אני חושב שלהם מה שנקרא אולי קצת יותר קל, הם מקבלים את אורי במלוא תפארתו, דרך דרור. אבל אני חושב שאורי מן העבר השני גם מוכיח שאני מאוד שמח אגב שהם לא משתפים פעולה יחדיו. כי אז זה היה יוצר, אתה יודע, כל מיני תגובות של, הוא משחק כי הוא הבן של, ופה ושם. ובנתניה הוא מרוויח בצדק את הדקות שלו, ומשתיק כל מיני ביקורות כאלה ואחרות, אם זאת הסיבה שחושבים שהוא משחק.
אז הזכרת את שחר דורון, ואומנם הוא לא שיחק הרבה משחקים בגלל פציעה, אבל הוא עושה באמת מספרים יפים העונה בליגה הלאומית. בגיל 18 אנחנו גם מקפידים לסקר כל משחק שלו דרך פרויקט עלות השחר, וגם יצא לו לשחק קצת במכבי תל אביב של העונה.
נכון.
מה אתה חושב על שחר דורון ומה שהוא עושה? גם אלון דרוקר החמיא לו בפודקאסט שעשית איתו.
דרוקר, בצדק אני חושב שהחמיא לו, וגם אני אין לי מילה אחת רעה להגיד עליו. שחקן באמת נהדר, מוכיח לנו ממשחק למשחק שיש יכולות ופוטנציאל. הפציעה כן טיפה עקבה, אתה יודע, אבל הנה הוא חוזר לאט לאט, וגם במשחקים שהוא כאילו חצי כוח, זה עדיין דו ספרתי בנקודות. אני מזכיר עונה ראשונה שלו בבוגרים. באמת שחקן נהדר, שאומרים כל העתיד רק לפניו, ופשוט שיהנה מהדרך.
ומנגד עוד שחקן בן 18 שהוא מכיר היטב, אלון מיכאלי, שגם עושה מספרים מאוד יפים בליצור נתניה, וכמובן משחק בעמדות הפנים. מה אתה חושב על העונה של מיכאלי?
מיכאלי גם הוא בעצם עונת רוקי, עונת רוקי שלו בבוגרים, וממשחק למשחק אתה רואה את השיפור אצלו. הוא לא שחקן שהתפוצץ עדיין, אבל אני מבטיח לכם שכשזה יקרה זה משהו שלא ישכחו הרבה זמן בליגה הזאת.
לגמרי. ואנחנו נדבר קצת על המפתחות למשחק. האם אתה יודע אולי על מצבו של עידו פליישר שלא שיחק במשחקים האחרונים? האם הוא כן ישחק בגמר?
גם אין לי תשובה. התחושה שלי שכנראה שלא, שמעתי זאת פציעה שמה של, לא איזה פציעה קצרה, לדעתי יחזור בקרוב, אבל לא מאמין שנראה אותו מחר. הלוואי
כן,
וכן, הלוואי ואני איתה.
אז איזה מפתחות כן היית מסמן למשחק? מן הסתם עוד נגיע לאימור בקרוב מאוד, אבל מן הסתם לנתניה יש פה יתרון אם לא כל השחקנים של שומרון כשירים, ובטח אם גם לוין וגם פליישר לא יהיו כשירים. איך אתה באמת רואה כאן את המפתחות אצל נתניה, אצל שומרון?
אז כן, מחר שומרון ככל הנראה תצטרך לשחק ללא שני הגבוהים שלה, זאת אומרת שיותר אחריות תיפול על שימוני בעמדה שם, בעמדת ה-4-5, ובלי קשר שומרון, אתה יודע, היא תצטרך פשוט להתאים את עצמה לסוג של משחק שלא מתבסס על גבוהים. מבחינת גארדים, יש לה גארדים ברמה מאוד גבוהה. אני יכול לזרוק לך עכשיו ארבעה שהם כולם יכולים להיות בחמישייה בכיף, אם זה ג'ורדן קובלין, אם זה אלון דרוקר, אם זה שחר דורון, אם זה יאל שולמן. אז שומרון פשוט צריכה להתאים את הקצב למה שיש לה כרגע בסגל, ואומנם שוב זה לא על כל העמדות מתפרס, אבל אני מאמין שעם סמול בול אפשר למקסם יפה את היכולות. ונתניה, אני מאמין שגם בלי קשר יש היעדרויות בשומרון או אין, מתכוננת למשחק הזה כמו תמיד עם הקצב שלה. היופי בנתניה לדעתי שאומנם כל משחק יש לנו איזה מישהו מצטיין לבחור שם, אבל היופי זה שזה תמיד בא ממישהו אחר. זה למרות שפולג אומנם נכון, הוא כן קצת המוביל של נתניה לאורך כל רוב העונה, אבל זה תמיד כיף לראות את השינויים בקלעי הבולט, זה לא תמיד רק דווקא פולג, זה כל שחקן בנתניה יכול לבוא ולהיות המצטיין. בפעם האחרונה ששידרתי שתי הקבוצות האלה פעם אחת בעונה שעברה, וגם אז זה היה משחק צמוד מאוד שנגמר 7 שניות לסיום עם סל של רובינסון. אני מאמין שגם מחר זה יהיה משחק מאוד צמוד. זהות המנצחת, אני, אתה יודע מה, אני נוטה טיפה עם נתניה, עם המומנטום של נתניה.
אוקיי, אז מעניין מאוד, וציינת את פולג, והוא התארח כאן בפודקאסט, אז מומלץ להאזין למי שמקשיב. ואני אלך עם ההימור שלי, לא קל להיות פבוריט, בטח ברמה של ליגה לאומית, ושחקנים שעוד לא התמודדו הרבה עם סיטואציות כאלה, אז אני כן משאיר פתח פה להפתעה של שומרון. אם הייתי צריך לשים את הכסף שלי אז נתניה, אבל מכיוון שלא, אז אולי אני אלך הפוך ממך עם שומרון. ושחר דורון יודע מה זה להתעלות במשחקי גמר, בין אם זה גמר גביע המדינה לנוער עונה שעברה, או סדרת הגמר של הפלייאוף בליגת העל לנוער, אז הכל יכול לקרות.
משהו שבאמת דיברתי עליו עם דרוקר גם בפודקאסט הקודם, זה שבשומרון למרות שהם ילדים צעירים עדיין, אבל אלה שחקנים שהיו במעמדים של גמר, הם מכירים את הרעידות ברגליים האלה לפני, ואת ההתרגשות הזאת של ה... ובסופו של דבר אני חושב שזה מאוד חשוב לבוא מהנוער עם כביכול ותק במעמדים כאלה של גמר. ענק.
לגמרי, ועכשיו אנחנו נעבור לעוד קבוצות בליגה הלאומית אחרי שניתחנו את הגמר המסקרן, ובמקום הראשון בטבלת הליגה זוהי מכבי רחובות שעושה עונה באמת אדירה, 13 ניצחונות, 2 הפסדים בלבד, כמה שחקנים שעושים דברים מדהימים, בין אם זה עומר בן דוד, ממוצעים של כמעט טריפל דאבל, ג'וש פרוינד שגם עושה מספרים חריגים, יש פה עוד שחקנים נהדרים כמו טל פלד וסגיב דוד ודניאל שרון, עוד שחקן בן 18 שעושה דברים יפים
שחקן
בכמה
מקומי אגב צריך
משחקים.
לציין של רחובות, תוצר מחלקת הנוער, הוא עדיין משחק במדי קבוצת הנוער של
נכון,
רחובות.
וגם שי גואטה ששירת
גיבור ישראל.
במילואים לגמרי. אז תספר קצת על ההצלחה של הקבוצה של קובי חסון, שאני חושב שלפני העונה ידענו שיש פה קבוצה מאוד חזקה וכמה שחקנים אינדיבידואלים מצוינים, אבל לא יודע אם מישהו דמיין שזה יתחבר עד כדי כך טוב.
נראה לי ברחובות, האמת, אני נתחיל מזה, נראה לי ברחובות לא כל כך מתים עליי. שניים מתוך שלושת ההפסדים שיש להם העונה, יש להם גם אחד בגביע. שניים מתוך שלושת ההפסדים שלהם העונה היו איתי. אז אמרו לי כבר מאוהדים שם שלא כל כך מעדיפים שאני פחות אשדר אותם. אחלה קבוצה רחובות, עושים העונה באמת, שולטים ביד רמה בליגה. הדברים התחברו שם לקובי חסון, ג'וש פרוינד לדעתי אני חושב שסוף סוף מתחיל לעבוד לו אחרי שנים בישראל שהוא ככה לא באמת מוצא את עצמו, אמנם היה בליגת העל כבר וגם בלאומית זו לא עונה ראשונה שלו, שחקן יחסית ותיק, אבל סוף סוף מתחיל לעבוד לו מבחינת המספרים, ואני אגיד לך את האמת, אני לא רואה, הוא אחד מהשחקנים שאני רואה אותם עושים את ה... בסוף העונה קפיצת עלייה לליגה הבכירה, מלבד מספרים מטורפים שהוא מספק בנקודות, מלך הנקודות של הקבוצה העונה, ג'וש פרוינד, הוא גם שומר מעולה ושחקן הגנתי ברמה הגבוהה ביותר, מהרמה הגבוהה ביותר שיש לליגה שלנו להציע.
זה ג'וש פרוינד, אני בחרתי אותו לשחקן השלישי הכי טוב בליגה רגע לפני פתיחת העונה, והוא אפילו עושה דברים יותר יפים מזה, אז באמת מדהים מה שהוא עושה העונה, והיו שם גם כמה שחקנים, או לפחות אחד ש... פחות עומדים בציפיות הגבוהות שהצבתי באותה כתבה, אבל ג'וש פרוינד באמת עושה דברים אדירים. עכשיו נעבור לליצור אשקלון, שעדיין עושה עונה מאוד טובה למרות חילופי מאמנים. נחום סגל עזב, במקומו העוזר אופיר וקנין עומד על הקווים. ויש פה כמה שחקנים מצוינים, אבל הבולט שבהם אליעד טל צפוי לעזוב לפי הדיווחים, ואולי גם להפועל חולון, אז זה יכול להיות הפסד מאוד גדול לאשקלון. חוץ ממנו נמרוד טישמן עושה עונה גדולה, ג'ארד ארמסטרונג גם קול היה בדו ספרתי, קלארק רוזנברג, בן אייזנאוט שכיף לראות אותו משחק הרבה. מה אתה יכול להגיד על אשקלון והשינויים שם?
האמת, אחרי שהרחבת כל כך יפה, אין הרבה מה להוסיף. באמת שבמידה ואליה טל עובר להפועל חולון, אבדה מאוד גדולה לאשקלון, כי באמת, לדעת רבים, וגם אני ביניהם, אליה טל נכון לעכשיו שחקן העונה בלאומית. לדעתי לפחות. תשמע, זה מפתה מאוד, הצעה מחולון, בעיקר גם שהיא סובלת מפציעות, והוא שחקן שאני מאמין שאם הוא יקבל הזדמנות, הוא גם יהיה מאלה שיוכיחו. הוא התחיל את הדרך שלו בבוגרים בהפועל עפולה, בעונת 21-22, הגיע אחרי שהיה מצטיין במדעי הפועל תל אביב במחלקת הנוער, בעונה שבה גילינו את שוהם גת ואייזיק ונועם יעקב בעמק חפר, ו... מי הייתה אז המתמודד? בראשון היה את עובדיה, ו... כן, לא מעט שחקנים שעשו גם עבודה טובה. הגיע, לא קיבל באמת הזדמנות באפולה, וכבר במשחק הראשון שלו באפול רמת גן, כשהוא עזב את אפולה, הוא שבר את שיא הקריירה שלו בנקודות בליגה, ושיא שעד עכשיו נשבר כבר פעמיים העונה רק. ובכללי הוא נראה נהדר, והוא עובד מאוד קשה בשביל להגיע לתוצאות האלה, ואם יש מגיע זה אצלו.
אז עכשיו נעבור למכבי רעננה של יהוא אורלנד, ויש פה שילוב בין ותיקים לצעירים. יונתן מור פצוע לאחרונה, אבל עושה מספרים יפים, גם הוא התארח פה בפודקאסט. אורי חי, עוד שחקן שהיה פה. יוגב אוחיון הוותיק, שהוא אגדת כדורסל ישראלי, עידן אלבר שמתחיל להראות יותר ממה שאנחנו יודעים שהוא מסוגל לעשות, יונתן אטיאס זה עוד שם מוכר, דורי סער כמובן. מה אתה חושב על רעננה, שברגע שכולם יהיו כשירים זאת קבוצה שיכולה לעשות הרבה רעש?
לא רק יכולה, גם צריכה לעשות הרבה רעש. כמו שאמרת, באמת הפציעות שם היוו פקטור מאוד גדול. עד המשחק האחרון מול גלבוע גליל הם הפסידו 4-0, הם עמדו על רצף של 4-0 ליגה. תוסיף לזה גם, אתה יודע מה, תוסיף לזה גם את ההפסד בגביע, אז 5 הפסדים בששת משחקי האחרונים. אבל הנה לאט לאט שחקנים מתחילים לחזור שם מפציעות, וכרגע היחיד שעל תקן נהדר שם הוא יונתן מור, שגם אותו תכף רענן אמורה לקבל. אני חושב שעם כל הכבוד ליונתן מור, גם בלעדיו יש כלים מספיק איכותיים לרעננה כדי להיות חלק מהצמרת הגבוהה, ואני מאמין שגם עכשיו ש... כמו שאמרתי, שהיא חוזרת לעצמה, זה כבר עכשיו מול כפר קאסם, בעצם רשמה כבר ניצחון שני, תוך 4 ימים, אחרי ש4 ימים קודם לכן היא עמדה עדיין על רצף של 4 הפסדים. מרשים מאוד. ואגב, משהו שככה לא ציינו, רעננה מקבלת חיזוק בפן המקצועי כשלירן שוורצוולד, שפתח את העונה בצפת, מצטרף לצוות האימון, מצטרף לרעננה בתור העוזר של יאו, איש שמבין כדורסל ברמה מאוד גבוהה, ומלבד ההבנה ברמה מאוד גבוהה שלו בכדורסל, מדובר בבן אדם עם דרך ארץ, שזה לדעתי, אתה יודע, לא צריך לספר, כשבן אדם נחמד ונעים הליכות, זה עוד יותר אפילו.
אז זה הכי חשוב. ועכשיו נעבור לקבוצה שעושה דברים יפים, עירוני נהריה, וציינתי את צ'וברוויץ' מקודם, ויש פה גם את עומר טל, דולב דראפיץ', אילי אבייב לאחרונה נהדר, אבל עשה מספרים אדירים כשהוא שיחק, כמובן אחיו של שון אבייב, בן אונשה גם פצוע לצערנו. כמעט מפתיחת העונה, התארח פה בפודקאסט אחרי הבכורה המצוינת, לצערנו הספיק לשחק רק שני משחקים העונה. עמית ראובן, אם לא ציינתי, עושה עונה גדולה, ויהון נתניהם כמובן. מה דעתך על נהריה?
נהריה אחלה קבוצה, דווקא העונה שהיא נבנתה, נקרא לזה, בפחות רעש ממה שקרה בשנתיים האחרונות, שנבנתה קבוצה שהצהירה בריש גלי, אנחנו רוצים לעלות ליגה, משהו שבעונה הראשונה אומרים לא קרה בגלל פציעה של יוגב בפלייאוף. עונה שעברה הוא דווקא כן היה כשיר בפלייאוף, אבל זה כבר החברים מסביב לא היו מספיק טובים. וגם העונה, אתה רואה, נהריה די לא מראה יציבות לאורך זמן רב, היא מנצחת פעם אחת בצורה מרשימה ואז יכולה להפסיד פעמיים. למזלה היא כרגע נמצאת במקום הרביעי, בכללי הליגה הזאת אנחנו רואים שנראה לי מלבד ארבע קבוצות כל השאר הן במאזן שלילי, אם אני לא
אני
טועה,
חושב שאתה צודק.
וזה משהו ש... זה נגיד נתון הזוי בליגה הזאת, וזה משהו שיכול לקרות רק בליגה הזאת, בליגה הלאומית.
כן, אז אני חושב שארבע קבוצות במאזן חיובי, ועוד אחת נהריה במאזן של 50-50. ועכשיו נעבור למכבי ראשון לציון, קבוצה שתמיד יש סביבה ציפיות והייפ, ואחרי פתיחה קשה זה כן מתחיל להתחבר קצת יותר. גל גילינסקי בעונה מדהימה התארח אצלך לפרק מרתק, אז נציין את זה. והקבוצה קיבלה חיזוק עם הראל דדון לאחרונה ששיחק
שזאת
במכבי
לדעתי
רמת גן.
החתמה ששוברת שוויון. גם בעונה שעברה הוא הצטרף לרמת גן באמצע העונה מהפועל חולון. לדעתי דדון אולי היה צריך לחכות טיפה עם הקפיצה לליגת העל. הוא שחקן שאני לא יודע כל כך איך להגדיר אותו, כי הוא כאילו הוא רמה מאוד מאוד גבוהה ללאומית, אפילו יותר מזה, ולליגת העל הוא, אני קשה לי להגיד שהוא לא מתאים, אולי הוא פשוט לא קיבל את ההזדמנות הנכונה בקבוצה הנכונה. זה גם משהו שאני מאחל, אני יותר מלאחל לו בהצלחה, אני מאחל לו שידע לבחור נכון את הקבוצה לעלות איתה ליגה.
אז חד משמעית הוא לא לגמרי קיבל את ההזדמנות. ובראשון יש עוד שחקנים טובים, אריאל דרי, רביב פיצ'ון, עידו שבת, שלו לוגשי, איגור נסטרנקו, דנל קוזיינוף. האם יש לך עוד משהו להוסיף על הקבוצה?
קבוצה באמת טובה, משהו שם לא כל כך עבד, הרבה חוסר מזל בהתחלה, אבל כמו שציינת, קבוצה באמת מתחברת, קבוצה שלדעתי ולדעת רבים הייתה צריכה להיות במקום אחר לגמרי בטבלה, ונקווה שהיא גם באמת תגיע לשם.
ועכשיו ממסמך צפת שזוכה לקבל עונה מצוינת של מקסים רומנוב שהתארח אצלך, וגם דניאל קופרברג מעמיד מספרים באמת מפלצתיים, שזה משהו שהכדורסל הישראלי תמיד מחכה לקפיצת המדרגה הזאת, ואולי אנחנו בדרך לשם. מה אתה יכול להגיד על צפת?
צפת קודם כל מסתמנת לנו כקבוצה ביתית מאוד חזקה, זאת אומרת עוד קבוצה שהמגרש שלה הוא עומד להיות מגרש חוץ קשה מאוד לשאר קבוצות הליגה. בצפת באמת יש קודם כל עונה היסטורית וראשונה שלה בליגה הלאומית, זאת אומרת הייתה כבר נציגה לעיר צפת בליגה השנייה, אבל זאת הייתה הפועל צפת וזאת קבוצה בשם חדש ממסמך דניאל. אז נורא חשוב להם שאת העונה הזאת לפחות ככה לא לחזור חזרה לארצית, ובאמת נבנתה קבוצה ברמה מאוד גבוהה לליגה הזאת. השיתוף פעולה בין מקסים רומנו ודניאל קופרברג נראה פשוט נהדר. אני מזכיר שחוץ משניהם יש גם, למרות שבדרך כלל עולות חדשות מתקשות להביא שחקנים מוכרים, אבל הצליחו בצפת להביא את אופק בן יעקב ותומר כהן ששיתפו פעולה יחדיו בנהריה לפני שנתיים, יצרו המשכיות עם דביר אוחנה שגדל בכלל במחלקת הנוער של גלבוע, במקור הוא מצפת, מי שלא מכיר אבא שלו עד לפני כמה שבועיים היה ראש העיר שם, אז הוא כאילו שחקן מקומי שגדל דווקא רחוק. ובכללי האחלה של קבוצה יש לצפת, אני מאמין שהם יצליחו להישאר העונה בליגה, בעיקר לאור ההחתמות האלה שהם הביאו, שחקנים שאני לא מאמין שיצליחו לרדת.
ועכשיו עוד עולה חדשה, מכבי בני כפר קאסם, שלאחרונה יש לה את פול דילני, ועונה אדירה של יניב סולומון, ושלומי ארוש הוותיק, ואפי תיומקין, שאירחת בפודקאסט. מה אתה חושב עליהם?
כפר קאסם מבחינת הניסיון, דיברתי על זה באמת בפרק האחרון, בי פאר הקבוצה הכי מנוסה בליגה, השילוב עם הצעירים שם, הסיבה אולי גם שפול דילייני חזר היא בשביל לבוא ולתת מרץ לשחקנים צעירים ומוכשרים שעדיין קצת חסרי ביטחון ולא יודעים איך לעשות את ה... שנקרא את ה... לא יודע, את הצעד הזה קדימה עוד... לעוד טיפה להתמקצע. סולומון שחקן שנעדר לנו מהנוף שנים, עבר פציעות חוזרות בברכיים, פציעות שכבר אילצו אותו לפרוש, והוא מצא את עצמו יורד לליגות נמוכות ומספק שם הצגות בכלום זמן, אבל לפחות משחק טיפה. מצא את עצמו לדעתי רק מוכיח את זה, שכבר שנים אני אומר שכשאני שואל איפה הוא וזה, תמיד אני אומר היום הייתי מחתים אותו בלאומית, העונה הזאת הוא רק מוכיח לנו כמה שצדקנו בנושא הזה, וכפר קאסם ניצלה פתיחת עונה טובה שלה, שכרגע מחזיקה אותה בפער די גבוה ממכבי חיפה, רשמה עליה אגב גם ניצחון כפול בשבוע שעבר, אז מבחינת החבר'ה שם של נימר אמר שעושה באמת עבודה נהדרת עם בפן הניהולי בכפר קאסם, מצליח גם עוד פעם, אני, כמו שאמרתי קודם, בדרך כלל עולות חדשות הן קבוצות שלא מצליחות לשים את ידן על שמות גדולים של שחקנים, גם דילייני, גם בוכמן, גם סולומון, תיומקין אמנם הוא לא כל כך בהגדרה של... שחקן מבוגר וותיק, הוא יותר, הוא אמנם ותיק כן, אבל הוא צעיר ומוכשר וכל העתיד עוד לפניו לעומת שאר החבר'ה בכפר קאסם, בנושא של הגיל, אבל יש שם יופי של קבוצה, וגם עוד דבר מאוד חשוב, יש שם בעמדת המאמן, איש שעשה דבר או שניים בליגה הזאת, ובסופו של דבר זה גם אחד הדברים הכי חשובים. איש עם ותק בתפקיד הזה, וחנניר שוביץ עושה יופי של עבודה שם.
ועכשיו מכבי מעלה אדומים, קבוצה בהובלת דניאל נג'אר, שמדי פעם מפתיעה, יש לה גם את גיל נויוביץ' ומתן בן הקן. מה אתה יכול להגיד על מעלה אדומים?
מעלה אדומים ממשיכה בקו שלה של שחקנים מוכשרים, שכולם יודעים שיש להם פוטנציאל, אבל לא באמת מקבלים דקות, מגיעים למעלה אדומים כדי... כן לקבל את הדקות ולצבור את הניסיון, ודניאל נג'ר העונה בקפיצת מדרגה פשוט מטורפת. יש לו באמת ככה דברים שאני מדבר איתו עליהם גם בפן האישי, יש לו דברים ככה טיפה שאם הוא מסדר אותם זה עניין של זמן עד שהוא בליגת העל.
וואו, זאת באמת קביעה מעניינת, ואני מניח שבין השאר מדובר על זריקות העונשין, אבל זה דברים שאפשר לשפר, בטח כגארד, שהוא באמת עושה עונה מצוינת, וסימנתי אותו כאחד השחקנים שיעשו קפיצת מדרגה. עכשיו הפועל גלבוע גליל, קבוצה שמחפשת את עצמה ונמצאת בתחתית במקום להיות בצמרת, בניגוד לכל הציפיות והתחזיות, ויש פה הרבה שחקנים מצוינים, רועי נציה, עמית אהרוני, עידו דודי, מאמן מצוין, גיא קפלן, דניאל גואטה, עכשיו אלייז'ה הירש הגיע לאחרונה, אביאל לוי, ניב בלול, יש פה באמת לא מעט שחקנים שעשו דבר או שניים, אבל זה עוד לא מתחבר.
חוץ מאופרי שטרית ומייקל ליבה, נראה לי הקראת את כל הסגל שם כבר.
כמעט הכל, כן. אז מה אתה חושב על גלבוע? מה עוצר את הקבוצה הזאת? גם זיו וייסמן נציין. מה עוצר אותם לעשות את
אני
הצעד?
חושב שמה שעוצר אותם מלעשות את הצעד הזה, זה בעיקר היא עצמה. אין באמת הסבר לזה, אתה יודע, אפשר לבוא ולהגיד חוסר מזל, אבל כמה אפשר גם לבוא ולהגיד חוסר מזל? גלבוע מבחינת השמות היא ללא ספק הקבוצה הכי טובה, ואם לא הכי טובה אז טופ 3 בליגה לפחות, אבל הדברים לא עובדים שם, וקפלן הוא מאמן מעולה ויש לו שחקנים נהדרים, אז באמת אי אפשר לבוא ולהצביע על בעיה מסוימת. אבל אלייז'ה הירש מוכיח שברגע שהוא רוצה אין שחקן שיכול לעצור אותו. יש לגלבוע שלושה גארדים שהם לדעתי ברמה הגבוהה ביותר שיש לליגה הלאומית להציע, אם זה דוד, אם זה אהרון, אם זה גואטה. וייסמן ולירן אזולאי, שני שחקנים שבתחילת העונה אני הצבעתי עליהם כמועמדים לתגלית העונה. וייסמן שידרתי אותו עונה שעברה במשחק העלייה של צפת בפלי אוף, הם שיחקו נגד גלבוע ברוש, קבוצת הבת של גלבוע גליל, ווייסמן כמעט ושווה שם עבור גלבוע את הסדרה. ולירן אזולאי גם עונה שעברה מגיע מהליגה הארצית, ובהכנה שני שחקנים שראיתי אותם כשהם היו עולים מהספסל, הם מוסיפים המון דלק ואנרגיה לגלבוע. אולי אפשר לומר ולהגיד שבגלבוע אולי בנו על הזרים, ובלעדיהם, כאילו רוב האחריות הייתה אמורה להיות עליהם, ואולי פתאום רואים שהקבוצה לא כל כך עובדת. ברור שעם זרים אני מאמין שזה היה נראה אחרת. חבל מאוד, כי לגלבוע אני חושב שגם בלי זרים יש לה סגל פשוט מעולה. אין באמת הסבר למה לא עובד שם.
אז עכשיו על סמך רמת השרון, קבוצה עם שחקנים כמו אופק מלכה, עמית בירקץ, חן חלפון, מה אתה חושב עליהם? הם גם בתחתית, מתקשים לצאת משם.
רמת השרון גם בעונה שעברה פתחה את העונה ככה חצי כוח נקרא לזה ככה. לא הצליחה לבוא לידי ביטוי באמת, ואז לקראת סוף העונה פתאום נכנס בה איזה דיבוק כזה, איזה שט של כדורסל, והיא עשתה מקום שביעי, מקום שישי, לא, מקום שביעי היא סיימה את העונה הסדירה בסוף, אבל הייתה יכולה גם להגיע למקום שישי חמישי. כמו שאמרתי, רוב הליגה בכלל במאזן שלילי, אז ברגע שרמת השרון מחברת ניצחון שניים, היא נראה לי אפילו בחלק העליון של הטבלה. משהו שם צריך, גם שם, הנושא של החיבור, משהו לא כל כך מובן, כי יש שחקנים ברמה מאוד גבוהה שם, אם זה בירקץ, אם זה חלפון שמצטרף מראשון לציון ונותן עונה פשוט נהדרת, אם זה דור ענבי שמגיע אחרי עונה טובה באפולה ומקבל קרדיט וגם מחזיר לקנטור. אחד השחקנים שאני ממש הייתי רוצה לראות אותו חוזר לעצמו ברמת השרון, ואני חושב שברגע גם שהוא יחזור לעצמו, מה שנקרא, גם הקבוצה תראה הרבה יותר טוב, הוא דניאל ראובן. ששנה שעברה נבחר לשחקן ההגנה של הדף, של הפודקאסט. שומר באמת איכותי, והעונה הזאת ראינו אותו לא מעט בחוץ בשל פציעה, אבל הנה לאט לאט הוא חוזר, ואני מאמין שברגע שהוא יחזור לכושר משחק רציף ברמת השרון ירוויחו. ועוד שחקן
אז
שכחתי לציין, רום גפן, גם הוא אחרי עונה מאוד טובה ברעננה העונה שעברה, עוד לא הגיע לליגה הזאת העונה.
ועכשיו מכבי חיפה נועלת הטבלה, עוד מועדון גדול שהלך אחורה, היה לרל הגיע לאחרונה ויש עוד צעירים מוכשרים, ברנדון באומן הוותיק מוביל את החבורה, וכן יש פה את רון כהן בעונה יפה, עמית אלון, אילון ססון, בן ממן, עמית מנחם, די ג'יי שרפ. מה אתה חושב על מכבי חיפה?
מכבי חיפה קודם כל פתחה את העונה עוד לפני מאבקים בליגה והכל, פתחה את העונה עם מלחמה עם הקהל על הבית, הקבוצה מעדיפה לחזור לביקורים, כל הנראה בגלל הנושא הכלכלי, לשחק ברוממה זה לא ממש זול לקבוצה שכלכלית לא בנויה לצמרת הלאומית בלשון המעטה. ההחלטה הזאת לחזור לביקורים זו גם ללא ספק צעד שבגללו הקהל פחות מגיע למשחקים. זה באמת, אני עם כל הכבוד, אני מאוד אוהב את האולמות האלה הקטנים והביתיים האלה בהגזמה, אבל לפעמים אתה יודע, יש, אתה יודע, הליגה רוצה להיות ברמה מסוימת, ובשביל להיות ברמה מסוימת אתה צריך להציב תנאים מינימליים, ולדעתי האולם בביקורים הוא גם לשידורי לאומית, לשידורי ליגת העל נשים אפילו, לדעתי הוא לא ראוי, שזה לפי דעתי אפילו עוד יותר הוא לא ראוי לליגת העל נשים, כי זו ליגה אפילו יותר בחירה מהלאומית גברים. אבל בסדר, יש כבר ארניתים אחרים זה, וחיפה, אגב, אם כבר נחזור לכדורסל, חיפה באמת פתחה לא טוב, לאט לאט לאחרונה הצליחה לחזור לעצמה, אפילו כמעט עלתה לגמר הגביע. ושוב, לאט לאט היא חוזרת לעצמה עם הפסדים. אגב, ממש עכשיו, עוד משהו כמו 10 דקות, אני יוצא לשם לחיפה, למשחק שפותח היום את המחזור, בין מכבי חיפה לגלבוע גליל.
וואו.
שתי אלופות המדינה בעשור הקודם, אגב,
נכון.
שלוש אלופות המדינה בעשור הקודם משחקות בליגה, ולפני חודש אפילו שלושתן נעלו את הטבלה, שזה היה הנתון הכי משוגע שראיתי בחמש שנים האחרונות בכדורסל.
לגמרי, אז לקראת המשחק שלך אנחנו ככה נלך קצר יותר על השאלות. אשמח אם תוכל להביא את חמישיית העונה שלך עד כה, מאמן העונה עד עכשיו, והשחקן השישי.
חמישיית העונה, אני אבחר ככה, היה לי רשום את זה, ואני חושב שאני זוכר בעל פה. אני הולך על עומר פולג, עומר בן דוד. לא, עזוב, חכה שנייה, אני אמצא לך את זה, זה היה רשום לי פה. הנה, אופה. הכנתי לי רשימה מסודרת, ככה לפי עוד המון אספקטים, מה שנקרא. אני בחרתי לחמישייה שלי את עומר בן דוד, עומר פולג, אליה טל, אורי חי וג'וש פרוינד. זאת חמישיית העונה שלי עד כה. השחקן השישי, אני הולך כרגע עם עמית ראובן, ועוד שמות שראויים לציון, דניאל נג'ר, אביב שמעוני, וכמובן שניים שהם לדעתי סוג של מובן מאליו, הם כן אמורים להיות בחמישייה של העונה, אבל גם אם הם לא נמצאים שם, זה לא אומר שהם לא חלילה ברמה, הם כמובן אריאל אייזיק ויובל לוין, שראויים לציון גם כן, ואני חושב ש, בוא נגיד ככה, אם צריך לבחור נציג מנתניה, אם לא עומר פולג, זה ודאי אריאל אייזיק.
ומי המאמן?
מאמן, אני אעניק את התואר לקובי חסון, שבצדק גם מוביל את הליגה, קבוצה שלו מציגה לנו את הכדורסל נכון לעכשיו הכי יפה בליגה הלאומית, מגיע לו את כל הכבוד ואת כל הקרדיט על זה.
וואו, אז בחירות מאוד יפות. ועכשיו, כמו שאמרנו, אתה אוהד של הפועל עפולה, והיא מאוד מצליחה בליגת העל, עכשיו גם ניצחה את הפועל חולון, שהייתה לוהטת לפני המשחק, וגם יצא לך לראיין את תומר אסייג. אז עד כמה כיף בשבילך לראות את ההצלחה של הקבוצה בליגה?
אושר גדול, אין באמת מילה אחרת. שנים, כמה, 13-14 שנים חיכיתי שהקבוצה תשוב לליגת העל. למי שלא יודע, אני מזכיר, עפולה לא באמת ירדה מליגת העל. אנחנו ניצחנו את רוני רמת גן 3-2 בסדרת הישרדות. הקבוצה הראשונה בישראל שחוזרת מפיגור 2-0 לניצחון 3-2 בסדרה. לצערי, אמנם בפן הספורטיבי ניצחנו, אבל הנחיות מלמעלה גרמו לנו לרדת ליגה, ומאז, בוא נגיד ככה, אם נולד ילד באותו יום שהחליטו להוריד אותנו ליגה, ונולד ילד באותו יום, אז ביום שעלינו חזרה הוא חגג בר מצווה, והנה עפולה בליגת העל. את האמת, עונה יוצאת מן הכלל. בתור אוהד אני אמרתי לעצמי, עשירי, המקום עשירי ומעלה, אתה יודע, זה הצלחה כבירה. בפועל הקבוצה פשוט מציגה כדורסל נהדר, ואפילו עם קצת חוסר מזל שפגע בנו, היינו יכולים להיות אולי במאזן אפילו קצת יותר חיובי, אבל לא נתלונן, לא נתלונן, אומרים תודה, קבוצה נראית נהדר, רועי פרל, איש שאני מאוד אוהב ברמה האישית ובמקצועית, עושה עבודה פשוט מדהימה ביחד עם עודד הנדלר, ומוריד את הכובע פשוט, שימשיכו ככה, זהו, אין לי יותר בקשות.
זה שחקן שכיכב בלאומית בעונה שעברה ועכשיו עושה את זה בליגת העל עם עירוני קריית אתא, הוא כמובן בן שרף ששיחק בנתניה. מהי ההתרשמות שלך ממנו?
שחקן על, תשמע, באמת, שמתי לב גם לך, יש לך איזה משהו איתו, אתה מאוד אוהב אותו.
הרבה תוכן.
כן, אבל מה שמגיע מגיע, הוא באמת שחקן נהדר, פרוספקט שלא היה לנו כמוהו הרבה זמן, ואני רק מאחל לו שכמו שהוא אמר, הוא שם לעצמו מטרה להגיע בשנים הקרובות יורו ליג ו-NBA, אני לא ארחיב עליו במילים, אני פשוט אאחל לו שמשהו מאחל לעצמו שיתגשם וזהו.
טוב, אז עכשיו שאלות קצרות יותר. מה המשחק הכי גדול ששידרת, והרגע הכי גדול שלך כשדר?
שאלה טובה. משחק הכי גדול ששידרתי, אני אגיד לך מה, מבחינת המעמד, היה לי עונה שעברה גמר גביע המדינה לנערות א', שזה, אתה יודע, להכתיר אלופה, מחזיקת גביע, לא משנה אפילו אם זה בבוגרים, בנוער, בנערים, זה תמיד משהו מרגש. אז זה שידור שאני אקח איתי. וגם המשחק עלייה של צפת, עונה שעברה. כי זה שידרתי קבוצה שעולה ליגה, אז בסופו של דבר, אתה יודע, בתור שדר אני חושב, אלה המשחקים שאתה באמת רוצה להגיע אליהם. משחק על תואר, משחק על יוקרה. שמח שיצא לי להשתתף בכמה כאלה. בכללי, אני חושב שכל שידור שלי הוא ממשחק למשחק, זה המשחק הכי טוב שלי.
מי השחקן הכי טוב ששידרת?
גם פה אני אתן פה שלוש תשובות, אפילו ארבע. מבחינת השם, אין ספק שיוגב אוחיון, וביחד איתו באותה קטגוריה גם ג'ייסון סיגרס ורביב לימונד, ששידרתי במדי רעננה לפני שנתיים יחדיו, ואני חושב שפיזית השחקן הכי טוב שזה, נכון, בן שרף, להגיד.
ועכשיו הפרק הכי טוב שהקלטת.
גם שם, כל פרק אני אומר, גם כשאני מעלה את זה, אני רושם, הפרק הכי טוב שהקלטתי, זה מצחיק על זה, באמת נכון, אבל אם לבחור אחד, זה הפרק עם יניר בנימין, שמלבד לזה שהוא גם שחקן, ילד שאני כבר, שאני כל כך מחכה שיתפוצץ ויפרוץ כבר, גם אחלה גבר, והוא מתראיין ממש יפה. ממליץ לך גם לתפוס אותו איזה יום אחד לשיחה.
אחלה. אז עכשיו, מהי התגובה הכי מרגשת שקיבלת לאורך השנים? אני בטוח שקיבלת הרבה. האם יש איזו תגובה אחת שממש בולטת?
קודם כל, כל פידבק טוב שאני מקבל הוא מאוד מרגש אותי, וכל כל מחמאה שאני מקבל אני לוקח אותה לכיוון טוב ואומר ומוקיר תודה. מחמאה גדולה ששמעת שקיבלתי זה היה פעם אחת שיצא לי כזה להגיע אני עובד בספורט אחת בהפקה, ויצא לי להגיע לערוץ, ואני בא להיכנס לבניין, ואני רואה שני חבר'ה רואים, שומעים אותי? כאילו, רואים קטע, את השלשה של וייסמן, שומעים אותי, ואני עובר, ואני לא יכול לבלבל, אני לא, אין מישהו ששידר את וייסמן ככה. וזה היה באמת אחד הרגעים הכי מרגשים שלי,
וואו, אדיר. ועכשיו, מי האדם הכי מפורסם שיצא לך לפגוש?
בכדורסל או בכללי?
בכלל, כן.
בכלל?
כן.
נראה לי ביבי נתניהו. נראה
וואו,
לי.
באיזו
כן.
מסגרת?
וואו, אני כבר לא זוכר. וואי, זה היה ממש בתור ילד. הם הגיעו לפה לאפולה משהו, היה פה גם אריאל שרון וזה, אז אתה יודע מה אפילו. לא, אני אשאר על ביבי, אתה יודע מה? אני אבחר מישהו ככה, אולי כדי שאתה יודע, יהיה יותר קשור לנושא, אני אלך על אנטוני פארקר.
וואו, אז יש לנו כותרת עם ביבי, זה בטוח.
לא, מה זה? זה, אני זוכר אותו ממש במעורפל שראיתי אותו כזה, היינו באותו העיר, כן.
ועכשיו, מה דעתך בקצרה על הכדורסל הישראלי כיום?
אני חושב שיש לנו פה המון פוטנציאל, אנחנו פשוט צריכים לתת לילדים האלה הזדמנות, וברגע שאנחנו נשים אותם במרכז הבמה, מה שנקרא, וניתן להם את הצ'אנס, במקרה הכי גרוע אנחנו נרוויח.
לגמרי. ועכשיו דיברת קצת על העתיד שלך לפני זה. מה החלום הכי גדול שלך?
נראה לי ש... כמובן להיות הכי טוב בתחום שאני עוסק בו. וכמובן גם להקים משפחה, נראה לי זה גם חלום חשוב שצריך להתמקד
אמן.
בו.
אז נאחל לך את זה.
תודה רבה.
ועכשיו הגענו לפינת סיפור, וכבר הבאת כמה סיפורים מיוחדים לאורך הפרק. האם יש לך סיפור מיוחד נוסף מהשנים שלך בכדורסל?
יש לי סיפור על איך כמעט נפרדתי מהעולם הזה בגלל דמיטריוס טרדוויל.
וואו,
אתה רוצה?
אוקיי.
מוכן?
יאללה, אם אתה רוצה, בכיף.
בטח, מה זה למה עליתי להתראיין אם לא בשביל הסיפור הזה. החבר'ה, השדרים האחרים, אם ישמעו את הסיפור הזה, יגידו, אוי, אם אני... יגידו, לא שוב, לא שוב הסיפור עם טרדוויל, לא... משחק שהיה בין הפועל עפולה להפועל רמת גן לפני שנתיים, עונת 21-22. אפולה ניצחה בהפרש די גבוה, אם אני לא טועה, סביבות ה-40 כזה, ואיפשהו באמצע הרבע השני הייתה עבירת תוקף נראה לי של הפועל רמת גן, של טרדוויל, הוא לא אהב כל כך את ההחלטה. עכשיו, העמדת שידור באפולה, היא, אתה יודע, לפרקט, שם אפשר מזכירות וזה, קרובה כזה לספסל של האורחת, טרדוויל לא אהב את השריקה הזאת שלו נגד תוקף, הכדור הגיע לו כזה לכיוון הרגל, והוא פשוט שחרר טיל, הכדור עף לי ככה מעל הראש, אני אומר לך, הרגשתי רוח פה בשיער, בקשת של האוזניות, הרגשתי רוח. אני הייתי, לא יודע להסביר איך נבלתי, אפילו. ובאתי אליו גם במחצית, אני אומר לו, three, you almost kill me. הוא מסתכל עליי כמו, בהתחלה הוא דפק על פרצוף ככה, מה אתה רוצה? מה? ואז הוא בא אליי סוף המשחק, נתן לי חיבוק, עושה לי סליחה, וזה, לא התכוונתי. I was angry, angry. אמרתי לו, yes, angry, I also angry, כן.
וואי, אדיר, אז סיפור מצוין כדי לסגור את הפרק הבאמת מרתק שהיה פה. אז קודם כל אני רוצה להודות לך שהתארחת, וגם להודות לכל המאזינים שהגיעו עד כאן, שאתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים השונות, להירשם אליו, להצטרף לקהילת ספורט סאבי, קבוצת הוואטסאפ הקהילתית של האתר, ולהוריד את אפליקציית ספורט סאבי. ופעם נוספת אני רוצה להודות לך שנתת לנו זווית מסקרנת על הליגה הלאומית, ותמשיך לעשות את הדברים הנפלאים שאתה עושה עבור הליגה הזאת ועבור הכדורסל הישראלי. אז פעם נוספת, תודה רבה.
תודה רבה לך, משה. הכבוד כולו שלי. ושנהיה בריאים בעיקר, זה הכי חשוב נראה לי.
אמן. אז כמובן כולם מוזמנים להמשיך לעקוב על התכנים שיהיו בנוגע לגמר ובכלל בנוגע ללאומית, ונתראה בפעמים הבאות.